טוב, שלום לכולם. אנחנו בעמוד קוף למד ג' בנתיבות עולם ב', נתיב כוח היצר פרק ד' ופרק הרואה, ברכות נון ד'. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. הרי כי האדם, טוב, עד כאן זה דברי הגמרא בברכות נון ד'. איך אנחנו, אני אפתח את זה בשני רגע, ברכות נון ד'. עמוד. טוב, אבל המשנה אומרת על בשורות טובות, אומר ברוך הטוב האמיתי, על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. עוד שנייה אחת. הנה, עכשיו הגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה, מה שהגמרא שקראנו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. אחרי זה זה ממשיך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווי מודה לו. אז רש"י אומר ש הגמרא אחרי זה מתעסקת מזה. בוא ניכנס רגע למערן. אנחנו ראינו מזה גם קצת שיעור קודם, אני חושב שזה היה שיעור קודם, זה היה זמן קודם בכל אופן. טוב, אז אומר המהר"ל, הרי כי האדם אינו מגיע לדבקות בו יתברך, שנרמז בלשון ואהבת את השם אלוהיך, רק אם יתגבר על יצרו, ואז דבק בו יתברך לגמרי. ופסוק ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך. בשני יצריך, זה נאמר אחר קבלת מלכות שמיים, שאנחנו אומרים שמע ישראל, כי בזה שהוא גובר על יצרו ומסלק אותו ומאחד השם יתברך לגמרי, כמו שהתבהר למעלה. התבהר למעלה, אז אמרתי לכם, ראינו את זה בעצם בזמן קודם וכו'. אז בכל מקרה, תגידו לי אתם, איך אדם, זה שהוא מברך על השם, שהוא מברך על הרעה, על הטובה, מברך על הרעה, וזה הוא מתגבר על יצרו. ממקור אחד, בדיוק. בגלל שאדם, היצר הרע שלו, אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן, אצל אדם שהוא לא חי בדבקות בהשם, או תחת עול מלכות שמיים, אז שקורה לו משהו רע, הוא מחרף ומגדף, הוא מקטר, הוא כועס. ואדם שהוא ירא שמיים, הוא מבין שהוא בידי השם, שכל מה שקורה לו זה גילוי של רצונו, והכל זה הופעתו, והוא מקבל בעצם עול מלכות שמיים על עצמו, גם דרך המאורע הלא פשוט שקרה לו. כמו שאומר איוב, אחרי שמתו לו כל הילדים, כל רכושו נבזז, נשרף, נגנב. אז הוא אומר, השם נתן והשם לקח, איש עם השם מבורך. אנחנו אומרים, ברוך דיין האמת. מה זה דיין האמת? אנחנו מבינים שדבר הרע הזה שקרה, הוא לא מקרי. הוא מאיתו יתברך. הכל בהשגחה. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הכל הצור תמים פועלו, הפועל שלו הוא שלם, הוא תמים. כי כל דרכיו משפט, גם אם אין לנו את כל הפרמטרים למשוואה, להבין את סדרי ההשגחה, אבל אנחנו מבינים שאין מקרה בעולם כלל. והכל מאיתו התברך, ואנחנו מתבטלים לגזרתו. אנחנו לא נלחמים או מחרפים או מגדפים או נשברים או פורקים עול, חס ושלום. אלא אדם שהוא ירא השם, הוא מבין שגם ביום טובה וגם ביום רעה, השם איתו. בסדר? זו נקודה מאוד חשובה. מה שקרה, הרבה אנשים, אחרי השואה, הם היו להם כאלה קושיות קיומיות, שחלקם בעצם עזבו את הדת וכו'. אבל זה חוסר בירור של הנקודה הזאת. הכל מאיתו. אז אדם, הוא מברך, כשם שברך על הטובה, מברך על הרעה, לעתיד לבוא, יברך גם על הטובה וגם על הרעה, אותה ברכה, הטוב ומטיב. בסדר? בעולם הזה, הגמרא אומרת בהמשך פה, שמברך על הטובה, על הטובה, הטוב ומטיב, על הרעה, מברך, דיין האמת, לעתיד לבוא, גם על שמועות רעות, מברך הטוב ומטיב. זאת אומרת, לעתיד לבוא, תהיה הבנה כזאת, שהכל לטובה, או אפילו יותר מזה, הכל הוא טוב ממש, יש משפט כזה, הרב קוק באורות הקודש, בהבנה שהכל זה אחדות השם, הכל זה גילוי של רצונו, הכל מוביל למגמה טובה, אז אין רע. כי אנחנו לא חיים בתודעה הזאת. אנחנו מתחשבים ברגשות הפשוטים שלנו. פעם שאלתי את הרב אבינר, אם המוות זה איזוז תעצומות החיים ואיזוזם, משהו כזה, התגברות החיים, יש כאלה ביטויים לאורות הקודש, על המוות. הרי המוות ממשיך הלאה לעולם הבא, לעולם אחר. אתה לא משנה את התפקיד. אז אולי ניכנס לשבעה עם גיטרה וטופים, נכון? ונשיר שם. אז הוא אמר לי, אנחנו מתחשבים ברגשות של בני אדם. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים בהנהגה המוסרית שלנו על פי ההשגה השכלית הכוללת שאנחנו מבינים, אלא בתחושה של בני אדם, גם תחושה של גם אנשים גדולים, אנשים מאוד רוחניים, האובדן של אדם יקר וקרוב, הוא גם אם מבינים שהוא הולך למקום אחר, לעולם הבא וכו', אבל סוף סוף ניתוק הקשר הוא כואב, על זה אנחנו בוכים. אז אנחנו יושבים שבעה, ואבלים וכו'. אנחנו לא... קשה לנו שיתנתק הקשר. בסדר? מתחשבים בזה. בסדר? אנחנו לא מזלזלים גם לא ברגשות שלנו. בסדר? אבל לעתיד לבוא, הרגש יהיה כל כך מיושר עם האמת האלוהית, שעל שמועות רעות יברך הטוב האמיתי. בסדר? כי באמת, התודעה היא שתהיה שזה לא באמת רע. שהכל טוב. בינתיים אנחנו לא שם. וגם אנחנו לא מנסים להניג את עצמנו במקום הזה. כי זה עלול להביא לקלקולים מוסריים להשתמש בהנהגה ששייכת לא לדור שלך. הדור שלך תהיה תוך עמי אנוכי יושבת. בסדר? זה נקודה חשובה. בסדר. אז מכל מקום, אז ככה. זאת אומרת, שאדם מקבל עצמו בעצם את הרע, מברך על הרע, הוא מקבל עצמו למלכות שמיים, אז בזה הוא גובר על יצרו, הוא מסלק אותו, הוא מאחד השם יתברך לגמרי, כמו שהתבהר למעלה, כמו שאנחנו אוכלים, פסח עם מצה ומרור, שהמרור מבטא את היסורים, את השיעבוד, המצה מבטא את הגאולה, את החירות. והפסח מבטא את אחדות השם. אנחנו מבינים שבין המרירות של היסורים ובין הגאולה, הכל בא מאיתו יתברך. ככה המהר"ל מסביר בגבורות השם. בסדר? אוקיי, עכשיו, ורמז, ורמז בתיבה הזאת, שכתוב בכל לבבך, לא כתוב בכל לבך, נכון? אלא לבבך, בשני יצריך. דבר זה, כי הלמד מורה על הלב, כי לשון למד, שלשון לימוד, הוא הלב שבו החוכמה. תכף הוא יסביר למה. אז הלמד זה מלשון לימוד, כן? למד, א' בינה, טוב, זה א', אבל הלמד, זה ברור שזה לשון לימוד, זה אותו פועל. במדרש למד, אל תקרא למד, אל תקרא למד, הלב. שהלב מבין דעת, הלב הוא לומד, מבין את ההשגות השכליות. זה העניין של ההפנמה. הדעת זה החיבור אל החיים, אל הרגש. זה הלימוד של הנפש של האדם את האמת האלוהית. אז שהלב מבין דעת, שנאמר חכם לב, ייקח מצוות עד כאן. המדרש הזה בא לבאר, כי הלמד מורה על הלב, שבו החוכמה. וגם צורת הלמד מורה על הלב, מורה על הלב. כי הדעת והתבונה שהיא בלב, עולה למעלה, למעלה מאוד. וכן הלמד, הוא עולה למעלה. זאת אומרת, הלמד הוא ככה עולה מעל השורה. כשיש לילד מחברת שורות, מלמדים אותו שאת הלמד כותבים, מתחילים מעל השורה. כי הלמד היא עולה למעלה. מה קונה הלמד היא עולה למעלה? הלימוד שאדם הוא לומד בלב, הוא לימוד הכי חשוב. לכן אנחנו חותמים גם את הברכה הזאת. ברוך אתה השם. נכון, אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת, למד לאנוש בינה, חונן מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ומה אנחנו חותמים? אומרת השם, חונן הדעת. שהעיקר זה הדעת. למה הדעת זה העיקר? כי הדעת זה ההפנמה של החוכמה. זה מתחיל מהבינה, מהחוכמה, סליחה, החוכמה זה ראשית ההכרה. אתה נפגש עם הידיעות, אחרי זה אתה מתבונן עליהם, זה הבינה. הידיעות הן באות אליך מהרב, באות אליך מהספר, באות אליך בנבואה, באות לכל האדם לפי מה שהוא, נכון? מנבואת משה. אתה לומד ידיעות אלוהיות, אחר כך אתה מתבונן עליהם. אז הבינה זה לפרק את הדבר, להבחין בין דברים, לתת נפח לדברים, כי רק המפגש עם הידיעה הוא עלול להישאר מאוד מצומצם. צריך אחר כך להתבונן על הדברים. והעיקר אבל זה ההפנמה של הדברים, שזה נקרא דעת. הדעת זה החיבור. החיבור אל החיים, החיבור אל הלב, בסדר? אז זה העיקר. לכן, הלמד, מה שאדם הוא התיישבה דעתו, אז זה עולה למעלה למעלה. העיקר זה מה שאדם הוא מפנים. לא רק מה שהוא, היה לו ממנו תענוג אינטלקטואלי, אלא עד כמה זה חולל בו שינוי ברצון, עד כמה זה זיעזע לו את ה... עולם הנפשי, מה אתה אומר? נכנס הלב, מוברג בתוך החיים, מוברג בתוך הלב, דברים האלה, אז זה עולה ודאי למעלה למעלה, וכמו שיש, לכן כתוב על לבביך, היו דברים האלה שנוכחים אצלך היום, על לבביך, זה, או אהבת את השם, אני לוקח סליחה, בכל לבבך, לבבך, כי זה הלימוד, הוא עולה למעלה למעלה. כמו שיש בלב הלימוד, יש בלב עוד יצר טוב ויצר הרע. לכן יש בלב שני ביתים. זה בלבב, נכון? בכל לבבך. כי שורש המילה לבב, רק היא האחת, היא נופלת כדרכה. אז באמת, הלב, במילה לב, יש בית אחת שנפלה. כי השורש המילה, אומר המהר"ל, היא לבב. והם מורים על יצר טוב ויצר רע, ונרמזים בשני ביתים, בית אחד ליצר הטוב, בית אחד ליצר הרע. גם בעל התניא אומר שבלב יש שני בתים, הצד הימני של הלב הוא יצר הטוב.
למה זה נפל?
הוא יסביר תכף. בגלל שהיצר הרע הוא לא מהותי לאדם, הוא חיצוניות האישיות. היצר הרע הוא לא עצמי. זאת אומרת, הנשמה של האדם היא דבר עצמי. היצר הרע הוא דומה ללכלוך על הידיים. שוטפים את הידיים, והאדם נקי. זאת אומרת, היצר הרע, המטרה שלנו זה, של האדם, זה לאלף את נפשו הבאמית. ואז אין יצר הרע. בעצם מאמין. מה זה אדם מאמין? הוא מאשר את העולם הרוחני שלו, את הנשמה האלוהית שלו, בעצם החיים. וזה על ידי ההתגברות שיצרה. הנשמה שלו מתפשטת על כל חדרי האישיות שלו, אז הבית נופלת. הבית היא מין כזאת קליפה חיצונית שהיא עונקת את החיות של האדם, זה יצר הרע. אבל יש לו תפקיד חשוב ליצר הרע, אנחנו תכף נראה את זה בהמשך. מכל מקום המטרה היא להתגבר עליו. המטרה של יצר הרע זה על מנת להתגבר עליו, אז הבית הזאת היא נופלת. בסדר? זה נקודה חשובה. יש גם דוגמה בגמרא הפוך, שהבית של היצר הטוב היא נופלת. כן? מה, איפה? כתוב, לפני שאדם אוכל, יש לו שתי לבבות. אחרי שהוא אוכל, יש לו רק לב אחד. הכוונה רק יצר הרע. מה זאת אומרת, אחרי שהוא אוכל, יש לו רק יצר הרע? הכוונה, הוא נהיה כזה כבד וזה. כל אנשים אוכלים הרבה בשבת, מרדמים ככה. תשב ללמוד, שבת, מה? יש כזאת, השמיים פתוחים בשבת, יש נשמה יתרה. תשען קצת, נו מה, אנשים אוכלים הרבה, הרבה, שנים הרבה, הרבה. שבת זה, שבת צריך לנצל אותה, דבקות בהשם. אפשר לישון קצת, בסדר, מה? לא נזרוק אבן על מי שישן קצת בשבת, אבל לא להגזים עם זה גם כן, כי אז הנפש הבהמית חוגגת. מה אם הנשמה שלך משתוקקת לדבקות מכל מקום? וכמו שיש בלב הלימוד, יש בלב עוד יצר טוב ויצר הרע. אז ראינו שלושה דברים בלב. הלימוד, הלב זה צד הלמד שבו, הלימוד שבו, כמו שראינו במדרש, הלמד זה הלב, היא עולה למעלה, הלימוד של הלב זה הדעת, יש גם יצר טוב ויצר הרע. אחר יש בלב שני ביתים, כי שורש המילה לבב, רק היא האחת היא נופלת כדרכה, והם מורים על יצר טוב ויצר הרע, והם נרמזים בשני ביתים. אני שורה רביעית לפני הסוף, כי כל יצר הוא זולת הלב, והוא שני. כך מורה על יצר טוב ויצר הרע שני בטין, כי הבט היא שנייה, כן יצר טוב שני, כן יצר הרע הוא שני. מה הוא רוצה לומר פה? אומר מה זאת אומרת ש כל יצר הוא זולת הלב והוא שני. מה זאת אומרת? באמת היצר הוא נאחז בלב, אבל הוא דבר שהוא זולת הלב. הלב הוא דבר לפני עצמו. כל הכוחות הנפשיים הם נאחזים באיברים גופניים, אבל הם דבר אחר. כמו שאומרים, הדם הוא הנפש. מה זה הדם הוא הנפש? הכוונה שהנפש היא נאחזת בדם. אותו דבר, יצר הוא נאחז בלב. בסדר? בחלל הימני, היצר הטוב, בחלל השמאלי, היצר הרע. בסדר? רואה הנקודה הזאת? זה המפגש בין הרוחני ובין בין הנפשי ובין הגופני. לכן הוא אומר שהיא זולת. כי הרי כשאדם מת, יש לו לב, אבל אין פה יצר טוב ולא יצר הרע. נכון? הלב קיים, זאת אומרת, זה איבר. זאת אומרת, הנפש היא זולת הגוף. בסדר? זה אני חושב הכוונה שלו. אבל הפרש גדול, כי יצר טוב הוא השלמת האדם. ובו יושלם. כך הוא שייך לאדם במה שהוא השלומתו. ויצר הרע אינו נכנס בכלל לאדם לגמרי, כי ראוי לסלקו, והוא עומד לסלקו. כך הבית השנייה אינה קבועה בשם לב, רק היא נופלת. כתוב לב בלא בית שנייה, אבל הבית האחת היא קבועה. כיצר טוב, אין לו עשרה כלל, רק הבית השנייה יש לה עשרה. טוב, מה הוא אומר? יצר הטוב הוא שייך לאדם, במה שהוא השלמתו. יצר הטוב זה גילוי של הנשמה. זה הטוב העצמי של האדם. האדם יש לו דבר שהוא טוב בעצם. אבל יצר הרע הוא לא נכנס בכלל לאדם לגמרי. מה הכוונה? הוא שייך לצד החיצוני של האישיות שלו, וראוי לסלקו, והוא עומד לסלקו. האדם, הוא... זה ההתמודדות שלו בחיים. אולי תבקש ממנו, תגיד שיש פה שיעור. קצת מפריע להם. תודה רבה. אורך תהיה. אז... אז הבית השנייה היא נופלת. כמו שאמרתי, זה לכלוך שהוא עובר. הוא חיצוני. הוא... יש לו תפקיד ליצר הרע, אבל יש לו גם עשרה. ולעומת זה יצר טוב, יצר טוב אין לו עשרה. אז הבית אחת היא נופל, היא קבועה, זה היצר הטוב. כיצר טוב אין לו עשרה כלל, רק הבית השנייה יש לה עשרה, לכן הלב הוא נשאר עם בית אחת, ולא שניים. עכשיו, הוא יסביר את זה. לכך, לעתיד לבוא כתיב ומעל השם אלוהיכת לבבך. וגומר, מה זה מעל? שיסלק הבית השנייה ויחתוך אותה ולא תישאר רק בית אחת, הוא היצר הטוב. ולכך אצל המלאכים כתיב סעדו לבכם, נכון? אברהם אבינו אומר למלאכים סעדו לבכם ולא לבבכם. למה לבכם? כי מלאכים אין להם יצר הרע, רק יצר הטוב. לעתיד לבוא... ומעל השם אלוהיכת לבבך, מה זה המילה הזאת? זה הסרה של האורלה. מה זה האורלה? האורלה, כמו שהיינו עכשיו בברית מילה, מי שהיה, אז האורלה היא היסוד הטבעי שמפריע לקדושה להתגלות, לקדושה הנשמתית. והסרה היא בעצם מאפשרת לקודש להתפשט. לכן יש גם מושג שנקרא מילת הלב. מילת הלב... זה סילוק של הקליפות, הסילוק של היצר הרע, האילוף של נפש הבהמית שתהיה משועבדת לעבודת השם. הנה יצר הרע אף שהוא רע בעצמו, בכל מקום על ידי יצר הרע קונה האדם הדבקות בו יתברך לגמרי, כאשר גובר על יצרו ומסלק אותו, ואז הוא דבק בו יתברך, כדכתיב אהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. אז מה הוא אומר? היצר הרע הוא טוב מאוד. כמו שכתוב בתורתו של רבי מאיר, וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אומר רבי מאיר, זה יצר הרע. מה, איזה מין דרשה מוזרה, נכון? נכון? מה, יצר הרע זה טוב מאוד? כל הזמן אנחנו אומרים שהוא רע, יצר הרע. למה הוא טוב מאוד? זה מה שהמהר"ל פה מסביר. זה שאפילו שהוא רע בעצמו, מכל מקום על ידי יצר הרע, קונה אדם הדבקות בו יתברך לגמרי. אז יש משל, שאני תמיד אוהב להביא אותו, שנקרא, זה בספר הזוהר מופיע, וגם בספר התניא הוא מזכיר את המשל הזה פעמיים. זה נקרא משל האזונה, ככה הוא קורא לו בספר התניא, שהמלך הוא... אמר לבן שלו, הכל אני מרשה לך חוץ מאיתת הבישה. איתת הבישה זה אישה רעה כזאת, היא מופקרת וכו'. זה אני לא מרשה לך, אישה זונה, לא. הכל אני מרשה לך. והלך המלך בעצמו, ושכר איתת הבישה כזאת, שהייתה מחוץ לארמון, ככה ספר הזוהר אומר, הייתה יפה וכו'. שכר אותה על מנת שתפתה את הבן שלו. עכשיו הוא מתבונן, המלך. אם הבן שלו הוא ילך עם היית את הבישה הזאת, אז הוא ידע שהבן שלו לא נאמן לו וכו', לא יוכל לסמוך עליו, כל מיני דברים כאלה לא טובים. אבל אם הוא יתגבר על הניסיון הזה, אז מסופר שם שהיית את הבישה הזאת, היא נסעה לפתות את הבן שלו בכל מיני פיתויים וכל מיני דברים, והוא מסלק אותה וכו', ואז הוא זוכה לשכר גדול, והמלך מזמן אותו לארמונו ומראה לו מיוצרותיו, נותן לו מיוצרותיו ומגנזיו וכו'. ומי גרם את כל השבח הזה לבן של המלך? מי? היית את הבישה. זה יוצא שהיצר הרע הוא הסיבה לקניית המדרגה של האדם. זאת אומרת, יש לו תפקיד אלוהי חשוב מאוד. מה? שנתגבר עליו. ואם לא היה יצר הרע, אז לא היינו זוכים לשום מעלה. לא היינו זוכים לשום קדושה. אתם מבינים? יצר הרע יש לו תפקיד אחד בעולם, שמה שנתגבר עליו. יש לו עוד תפקידים בעולם, ראינו בשיעור קודם, זה לפני הרבה זמן. בלי יצר הרע העולם לא היה פריה ורבייה, מתפתח, כל מיני דברים כאלה. אבל בכל מקרה, אנחנו אומרים, הרמב״ם, אלמלא שיגונות המשתגעים, לא היה העולם מתקיים, נכון? צריך כל מיני משתגעים כאלה שירצו להרוויח כסף כל הזמן, וזה יפתחו את העולם, נכון? אז יש לנו כבישים ומכוניות וכל מיני מכשירים, כל מיני דברים, אנחנו שמחים הדבר הזה, אבל סוף סוף הוא קורא לזה הרמב״ם שיגונות המשתגעים, כי מתעסקים בדברים החיצוניים של החיים. בסדר. אנחנו לא נגד שהאדם יעבוד, ודאי, אדם צריך לעבוד בכל מיני דברים, לפתח את העולם וכו', אבל תמיד צריך לזכור שהעיקר זה התורה, כן? הרמב״ם מדבר על אנשים שכל החיים שלהם מקדישים לדבר הזה, ומאבדים את מהות החיים ועוסקים בתפל. בסדר? מכל מקום, היצר הרע, הוא, המהר"ל אומר, שהוא, אפילו שהוא רע בעצמו, מכל מקום ידי היצר הרע, קונה אדם הדבקות בו יתברך. הרי אבן אין לה יצר הרע, וגם היא סטטית היא במקום. וגם פרח, וגם מלאך. מלאכים נקראים עומדים, ונתתי לך, מהלכים בין העומדים האלה, כתוב בספר זכריה, מהלכים זה הנביאים או בני אדם שהם מהלכים ממדרגה למדרגה. העומדים זה המלאכים שרגליהם רגל ישרה, כתוב, שיש להם עמידה, זה הכל משל, כן? מלאכים אין להם רגליים, אין להם גוף, אבל שהם עומדים ברגל ישרה, הכוונה אין להם הליכה, הם במדרגה אחת כל הזמן. ואילו האדם, דווקא בגלל שיש לו יצר הרע, אז הוא יכול לרדת מטה-מטה, אבל העיקר שהיצר הרע זה בשביל שיעלה דווקא מעלה-מעלה, ויתפתח, יתקרב אל השם, יקנה דבקות, בו יתברך על ידי התגברות על היצר וכו'. בסדר? יפה. עכשיו, ובמדרש, ובעיקר רבה פרק א', רגע, בסדר, אז כאשר גובר יצרו, הוא מסלק אותו, אז הוא דבק בו, יתברך, לכתיב, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך. במדרש בויקרא רבה, אז אני הבאתי פה את לשון המדרש, אז ויקרא, יקרא אל משה רבי תנחום בר חנילאי פתח, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, במה הכתוב מדבר, אם בעליונים הכתוב מדבר, לא כבר נאמר, ברכו השם כל צבעיו. מבינים את המדרש? אומר, שמה זה ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, מי זה מלאכיו פה? זה התחתונים, בני אדם הכוונה. ולא המלאכים, כמו שזה נראה לך בפשט. למה? מה ההוכחה של המדרש? אם בעליונים הכתוב מדבר, ולא כבר נאמר, ברכו השם כל צבעיו, אינו מדבר אלא בתחתונים. בסדר? צבעיו זה העליונים, פה מדובר על תחתונים, עליונים על ידי שהם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא, נאמרו, ברכו השם כל צבעיו. כל צבעיו זה כל העליונים, כי הם עומדים בתפקידי השם. אבל תחתונים על ידי שאינם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא, כך נאמר, ברכו השם מלאכיו, ולא כל מלאכיו. כי לא כתוב, כי לא כל מלאכיו, הם לא כל סליחה לא כל התחתונים הם עומדים בתפקידיו, לכן כתוב ברכו השם מלאכיו ולא כל מלאכיו. איפה זה כתוב? בתהילים קוף ג. איפה זה? יש פה תהילים, בתהילים קוף ג. הנה. תהילים קוף ג' פסוק קף. ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושה לי דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו אדוני כל צבב, משרתיו עושה רצונו. נו, אז זה פסוק אחרי. בסדר? אז אם כתוב ברכו השם כל צבאיו, אז פה הקדוש ברוך הוא מדבר, פה הפסוק מדבר על העליונים. אז אם כן, הפסוק לפני שכתוב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, על מי הוא מדבר? עלינו. מה זה עלינו? הלוואי עלינו, תכף נראה. מה? הגיברי כוח זה דבר יפה. אז הוא אומר, אז ברכו השם מלאכיו ולא כל מלאכיו. אז מה זה לא כל מלאכיו? זה מי שהוא בעצם מי שהוא, אני אקריא את זה בלשון של המדרש פה במקור, כי פה יש לפי דעתי שיבוש במערל. לפעמים המערל הוא כותב את המדרשים בעל פה. אז כשאתה רואה את המקור, זה טיפה יותר מדויק. היה כזה גאון, היה ידע את כל השס בעל פה. אז הוא כותב ככה, שופע, אבל עדיף בכל זאת לפתוח את המקור. בכל מקרה, אז פה זה ויקרא רבה. מכל מקום, זה פרשה א', כן? אז בכל מקרה, זה אומר, עוד פעם, אני אומר ככה, עליונים על ידי שהם יכולים לעמוד בתפקידיו של הקדוש ברוך הוא, נאמרו, ברוך הוא השם כל צבב. אבל תחתונים, זה שאינם יכולים לעמוד בתפקידה של הקדוש ברוך הוא, לכך נאמר, ברוך הוא השם מלאכיו, ולא כל מלאכיו. מי זה מלאכיו? אלא שכן עומדים. עומדים, אבל לא כל אחד יכול לעמוד. אבל מי שכן עומד, זה הצדיקים בעצם, נכון? צדיקים. בהמשך זה המלאכים, הנביאים נקראים מלאכים. כתוב, אבל זה כבר ההמשך. כתוב דבר אחר, נקראו הנביאים מלאכים, הדאו דכתיב, הישלח מלאך ויצאנו ממצרים. אחי מלאך היה, ולא משה היה. למה כתוב במדבר, וישלח מלאך ויצאנו ממצרים? ולמה קורא אותו מלאך? אלא מכאן שהנביאים נקראים מלאכים. וגם כן כתוב בשופטים בן תוויה על מלאך מן הגלגל אל הבוכים. אחי מלאך אלא היה, ולא, זה היה פנחס, נכון? אלא וכולי. בסדר? אז זהו. עכשיו, טוב, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך תכף. בכל מקרה, אומר פה המהר"ל, והרי הפסוק הזה שמדבר בתחתונים, בתחתונים, מקדים התחתונים, קודם המלאכים שהם עליונים, מדבר על בני אדם לפני המלאכים. כי אותם שהם עומדים בתפקודו של מקום, ויש בהם יצר הרע, והם כובשים יצר שבהם, בוודאי הם קודמים למלאכים, שאין בהם יצר הרע. ולכך כתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, שהם גיבורים, לחוף את יצרם, שזה נחשב גיבור. זה גבורה מאוד רצינית. שאדם שיש בו יצר הרע, והוא בכל זאת עושה את תפקידו בעולם, והוא ירא השם, והוא עושה את שליחותו, הוא בטל אל רצונו יתברך, לקיים עשה רצונו כרצונך. הרי שהוא מלאך. פגשתם כזה מלאך פעם? יש פה כמה מלאכים כאלה. מה? לא? פגשתם פה בירושלים, יש פה כמה מלאכים כאלה. מה? לא פגשת אף פעם?
פגשת.
יפה מאוד. אז יש פה בדור שלנו אנשים כאלה, שהם גיבורי כוח, שברכו השם מלאכה. במדרש, גיבורי כוח עושה דברו, רבי יצחק נפחא אמר, אלו שומרי שביעית. אז אני אקריא לכם את זה גם כן מלשון המדרש, כי זה עוד פעם אותו עניין. אני קורא... אומר, מה רבי יצחק, במה, כן, במה הכתוב מדבר, אמר רבי יצחק, בשומרי שביעית, כתוב מדבר, כן? על הפסוק הזה, גיבורי כוח, עושי דברו, מי אלה? שומרי שביעית. בנוהג שבעולם, אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד. שם הישר ימות השנה, שם, אז זהו, פה זה כתוב, ושם על ישאר ימות השנה, אדם עושה מצווה, מצווה גדולה, יופי, ישר כוח גדול, אבל זה אירוע חד פעמי, עושה שבוע, בסדר, וואו, כל הכבוד. אבל לשנה שלמה, ודין, מי זה דין? זה השומר שביעית הזה, החקלאי הזה, חמי חקלי בירה, קרמי בירה, ויהווה ארנונה ושתיק. כלומר, הוא רואה את שדהו בור, שדה בור, וקרמו בור, שומם הכוונה, כן? ונותן ארנונה, ושותק. יש לך גיבור גדול מזה? מה זה, זה? זה גבורה עצומה. הרי הפרנסה של האדם זה השדה שלו. זה מצווה קשה. לחקלאי לשמור שביעית, יש בזה ניסיון גדול, צריך אמונה מאוד גדולה, שקדוש ברוך הוא ייתן לאדם פרנסה בשישית, על מנת שיתקיים גם בשביעית, נכון? שישית ושביעית, צריך בזה אמונה מאוד גדולה, בשמירת שמיטה, ויובל עוד יותר, יובל זה 3 שנים, נכון? צריך פרנסה 3 שנים, צריך פרנסה לשנת 48, שנת השמיטה, 49. ב-48 צריך ל-49, ל-50, שיהיה היובל, ולתחילת שנת ה-51, שזה תחילת השמיטה הבאה, כאילו זה כבר מותר לעבוד, אבל עד שהתבואה צומחת יהיה לוקח זמן. צריך אמונה מאוד מאוד גדולה. לכן, הם נקראים גיבורי כוח עושי דברו, זה... ושנו רבותינו איזהו גיבור הכובש את יצרו וכולי, אז זה מדרגה מאוד גבוהה. הוא רוצה לומר, כי לכך נאמר דברו, כי דיבור לשון קשה, גיבורי כוח עושי דברו, דיבור זה לשון קשה, כדכתיב, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, מפני שהשמיטה היא קשה מאוד על האדם, כך נאמר, זה שמיטה, וזה דבר השמיטה. וכאן כתיב, עושי דברו, רוצה לומר, שאף שקשה הוא, מכל מקום, אז דיבור, אמירה זה לשון רכה בתורה, דיבור זה לשון קשה. בסדר? אז, ופה, עושי דברו, עושים דברים שהם קשים, אף שקשה הוא, מכל מקום האדם הוא עושה, שלכך מדרגתו יותר מן המלאכים, והקדימו, והקדימו למלאכים, ולפיכך יצרה שברא שנתברך הוא טוב מצד זה שכאשר גובר על יצרו מעלתו על הכל, השם יתברך חפץ לזכות האדם להיות מעלתו יותר מן המלאכים על ידי זה, והוא יזכה אותנו ויציל אותנו מיצר הרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סיימנו נתיב כוח היצר, בשעה טובה. רק אני אסביר פה את הסוף, לומר שזה האמת, ראינו את זה שהיצר הרע הוא טוב מצד זה שכאשר אדם גובר על יצרו אז הוא קונה מדרגה, מעלה, אפילו יותר מן המלאכים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, יציל אותנו בעזרת השם מכל יצר הרע. תם ינתיב היצר, תם ולא נשלח. בסדר? אז שיעור הבא נלמד נתיב אחר, נתיבות עולם. אם יש לכם הצעות, רצונות, אני מוכן.